הפרק של השבוע הוא בחסות בנק 1-0, שהוא בנק חדש בישראל, בבעלותו של פרופסור אמנון שעשוע, ובפיקוח מלא של בנק ישראל, וכבר עכשיו יש לו עשרות אלפי לקוחות. בנק 1-0 מביא בשורה חדשה של בנקאות פרטית, בעצם לכולנו. אם פעם בנקאות פרטית אמיתית הייתה נחלתם של עשירים בלבד, היום כל מה שאתם צריכים כדי ליהנות מבנקאות פרטית שמנהלת עבורכם את הכסף שלכם, הוא פשוט לעבור ל-1-0. ומה בעצם כולל את הבנקאות הפרטית של הבנק? צ'קאפ פיננסי יומי על החשבון שלכם, בטכנולוגיית בינה מלאכותית מתקדמת, המתבצע על ידי מערכת שמזהה כל חריגה, בעיה או הזדמנות לצריכה ומעדכנת אתכם כלקוחות בכל דבר. אתם גם תקבלו מנהלות ומנהלי כספים אישיים, המנהלים עבורכם את הכסף שלכם וזמינים 24/6, כמעט 7. ופקדונות בריביות אטרקטיביות בישראל, פטור מורחב מעמלות, כולל אושט מכרטיס ואפילו עמלת מתח. ובקרוב מאוד בבנק גם תקבלו מסחר משתלם במיוחד בניירות ערך. הבנק לראשונה בישראל גם משנה את מודל התשלום ועובר לדמי מנוי. בדיוק כמו שאתם משלמים לנטפליקס, לספוטיפיי, תשלמו לבנק תשלום חודשי קבוע והוגן. 49 שקלים בלבד לחודש לחשבון פרטי ו-59 שקלים לחשבון משותף. ומה צריך כדי להצטרף? 10 דקות פנויות, הלינק בדסקריפשן, דרך הנייד ומכל מקום. בהצלחה.
עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
אז מה קורה?
הכל טוב, מה איתך?
בסדר נועה, מה שלומך? אנחנו רוצים לתאם את הפודקאסט הזה כבר הרבה זמן, לפחות בחוויה שלי, ונראה לי בעיקר בגללי זה התעכב, אז קודם כל אני שמח שאתה כאן.
שמח להיות פה.
תודה רבה שבאת. בוא תספר בכמה מילים, לפני שנצלול פנימה כזה למסע, מי אתה? זה בוקאווי.
אז אני נועם טרויסטר, אני המנכ״ל והיזם, אחד היזמים של בוקאווי. בוקווי זה פלטפורמה להזמנה של תחבורה קרקעית וימית בעולם. מה זה אומר בעצם? זה אומר אתר כמו booking.com, אבל שאתה יכול להזמין בו במקום מלונות, אוטובוסים, מעבורות, רכבות, הסעות פרטיות ממקום למקום, כל מה שאתה צריך בשביל להתנייד בתוך מדינה שאתה מטייל בה. לא מתעסקים עם מוניות בתוך העיר או דברים כאלה, אבל משהו בעצם long distance. דברים שהיום די קשה להזמין באינטרנט. אתה בדרך כלל, אם אתה מטייל בחול, אתה תמצא את עצמך הולך לתחנות אוטובוסים, או מבקש מהמלון שיזמין לך את הדברים האלה, או כל מיני סוכנים ברחוב. זה שוק שהוא לא דיגיטלי עדיין. בניגוד למלונות וטיסות שכבר עברו לאינטרנט לפני 20 שנה, העולם הזה עדיין 80% מנו אנשים מזמינים באופליין.
מלונות וטיסות, וגם אמרת מוניות שלא כלולות בפנים, אני מבין.
מוניות זה עולם שפטור באופן יחסי.
אפליקציות וכדומה. כן. זאת אומרת, העולמות האלה פטורים, אנחנו בעשות פרטיות, רכבות, מעבורות וכדומה. כל זה, אין איזה אתר אחד שמרכז אותם?
אין איזה אתר שמרכז אותם, והסיבה היא שהחברות האלה הן לא דיגיטליות, זאת אומרת, הן לא עובדות עם תשתית דיגיטלית. היום כל מלון, כל חברת תעופה שאתה רוצה להזמין ממנה, יש לה איזושהי תוכנה שמחוברת לאיזושהי תוכנה אחרת שעושה אגרגציה של מידע, ובסוף זה מגיע לבוקינג.קום או לקייק או לסקייסקנר ואליך בתור לקוח קצה. בעולם שלנו החברות האלה עדיין עובדות בצורה די אנלוגית, זאת אומרת, חלקם עובדים עם אקסלים או אפילו עט ונייר, חלקם עובדים עם תוכנות, אבל התוכנות האלה הן נורא מיושנות, ואי אפשר להתחבר אליהן, ואין סטנדרט אחיד, וזה בלגן אטומי, גם מבחינה טכנית, להתחבר לכל החברות האלה.
מה שנקרא, אנחנו לא מדברים על כל חברות התעופה בעולם, אני רק שנייה רוצה ליישר קו, ואולי לסדר את זה בראש לי, וגם למאזינות ולמאזינים. בעצם אנחנו באים ואומרים, הבניין הזה שממנו יוצאת מעבורת, בין אי כזה לאי אחר, לא יודע, בתאילנד, בסדר, חברת הסעות פרטיות בקפריסין, שיש לה ארבעה רכבים, ולא יודע, והרכבת שנוסעת, לא יודע מה, בין איזה שני מחוזות בסין,
כן.
זה גופים נפרדים, הם נפרדים גיאוגרפית, הם בדרך כלל נועדו היסטורית לשרת מקומיים, הם לא פרנצ'ייז, כמו נגיד, או איזשהו חלק מתעשייה גדולה, כמו כל חברות התעופה, אז אין איזה סטנדרטיזציה, אתה אומר, ובעצם אנחנו גם מאפשרים לך בסוג של מרקט פלייס להזמין מכל המקומות האלה, וגם רוצים לעשות סטנדרטיזציה לכל המידע. כמו שהזכרת לפני הפרק הזה, המדאוס לעולם התעופה,
כן.
איזה דאטה בייס אחוד, איזה בריכה כזו, נכון, של כל נכון. הדברים האלה ואיפה הם נמצאים, אתה רוצה שיהיה מקום
כן,
אחד?
כן,
זה יהיה בוקאווי.
לגמרי, תיארת את זה יפה עכשיו, גם דרך אחרת שאני אוהב לחשוב על זה, זה אני לפני 20 שנה, כשטיילתי בדרום אמריקה, הסתובבתי עם המוצ'ילה שלי, הגעתי לברילוצ'ה, הסתובבתי עם המוצ'ילה, חיפשתי מלון, נכנסתי, אמרתי, תראו לי, יש מים חמים, אני רוצה לראות שיש מים חמים, איך המיטה נראית, יש מקום, אין מקום.
היום בוקינג.
היום זה לא, זה מופרך. ולעשות את זה, וגם בעולם שלנו, עוד 5-6 שנים, אף אחד לא יעשה את זה. היום גם מקומיים עדיין מזמינים ידנית, הולכים לתחנת אוטובוס וקונים את הכרטיס בהרבה מקומות, וגם זה עולם שהולך ונעלם, כי כל החברות האלה עוברות לאונליין.
זאת אומרת, יש פה תהליך שקורה עכשיו, והוא קורה אחרי המלונות והטיסות והמוניות?
קורה אחרי, עם הרבה סיבות, אבל הוא סוג של ורטיקל שנשאר מאחורה.
קצת אוברוויו על החברה שנייה במספרים, עובדים, גיוסים, לקוחות, מה שאתה יכול לספר.
אז בוקווי היום מונה בערך 450 עובדים, בארבעה מרכזים בעולם, תל אביב בערך 100 עובדים היום, יש לנו משרדים בבוינוס איירס, בבנקוק ובקרואטיה גם. יש לנו אבל עובדים ב-27 מדינות בגדול, כי אנחנו בעצם צריכים להגיע לכל החברות האלה שאנחנו עובדים איתם, אז אנחנו חייבים באמת אנשים שיהיו בשטח ויכירו את השוק ואת הספקים ואת החברות תחבורה וכו'. אנחנו התחלנו בסוף 2017, היום אנחנו בהכנסות של עשרות מיליונים כבר, ואנחנו מוכרים מעל 10 מיליון כרטיסים בשנה בקצב, ואנחנו מתרחבים וגדלים באופן די מהיר. היינו תקופה קשה מאוד עם הקורונה כמובן, אפשר להיכנס לזה ולספר את הסיפור, אבל הצלחנו להתאושש מזה ולצאת מזה חברה הרבה יותר חזקה ממה שנכנסנו למזלנו.
כמה גייסתם עד עכשיו?
עד היום 80 מיליון דולר.
80 מיליון דולר, ובקורונה היה לכם איזה סבב משמעותי?
בקורונה היה לנו סבב בי של 35 מיליון דולר.
דווקא כשהשוק היה בכמעט אפס.
כן, מה שקרה שהשוק ירד לאפס בעניין של יום, מה זה יום? שבועיים, שלושה. זאת אומרת, ירדנו ממקום שמחרנו מאות אלפי דולרים לחודש, למקום שמחרנו אפס. ליטרלי, זירו בכמה שבועות, והיה שוק. זאת אומרת, היינו צריכים גם להתאים את עצמנו, את החברה עצמה היינו צריכים לשחרר עובדים, כדי לוודא שיש לנו מספיק כסף לשרוד וכו', וזו הייתה תקופה מאוד קשה לכולם. ובאותה תקופה, אם אתה זוכר, זה היה מרץ 2020, אני חושב, אנשים חשבו שהקורונה זה איזה אירוע חולף כזה.
כן, עוד חודשיים, שלושה, וזה נגמר.
כן, כי הווירוס לא, הוא לא שורד את החום של הקיץ, וזה יעבור. ואנחנו בסדר, אנחנו בסדר, חצי שנה ונתושש. אחרי חצי שנה זה היה כבר ברור, זה אירוע של שנתיים, שלוש אולי, עד שהעולם יחזור למה שהוא היה, ועוד לא חזר אגב למה שהוא היה. והתחלנו לחשוב מה אנחנו עושים. זאת אומרת, אנחנו עושים איזשהו פיבוט, כי אין שוק, או שאנחנו מוצאים איזושהי נישה אחרת בתוך השוק שלנו, ומה שאנחנו בסופו של דבר החלטנו לעשות, זה בעצם ללכת להתקפה, במקום להסתגר, ואמרנו, יורד גשם, כולם נרטבים, המתחרים שלי, שהם היו מתחרים יותר גדולים ממני בשלב ההוא, גם כנראה על אפס, ובואו נראה אם אנחנו יכולים לקחת את המתחרים האלה וליצור את החברה הכי גדולה לגראונד טרנספורטיישן בעולם. ואז התחלנו שיחות והגענו תוך איזה שנה למצב שקנינו באמת 4 מתחרים שלנו.
הם לא ראו את התמונה כמוכם? הם לא אמרו, טוב, גם אנחנו נצא להתקפה?
חלקם לא, חלקם באמת לא, ועד שהם הבינו את זה, זה היה מאוחר מדי. וחלקם לא היו בפוזיציה לעשות את זה. זאת אומרת, היינו מאוד, צריך להגיד, היה לנו הרבה מזל שהיינו משקיעים מאוד אמיצים ומאוד חזקים מאחורינו, שבאו ואמרו, אוקיי, אנחנו מבינים שאתם על אפס היום, אנחנו מאמינים בכם, אנחנו מאמינים בשוק, ואנחנו מוכנים לאמר על זה שהשוק יחזור ואתם תחזרו ולשים עוד כסף.
אז ממש פניתם למשקיעים הקיימים והבאתם עוד 35 מיליון דולר.
פנינו קודם כל למשקיעים הקיימים. המשקיעים הקיימים אמרו, אוקיי, אנחנו זורמים עם זה. ואז גם פנינו למשקיעים נוספים.
החלטה לא טריוויאלית, לא להם ולא לכם.
לא טריוויאלית בכלל, ובאותו זמן המשקיע העיקרי שלנו היה קרן א', וזה קרן שרואה רחוק ויש לה ביצים. והם הסתכלו ואמרו, אוקיי. בהתחלה הם הסתכלו עליי ואמרו, שמע, זה רעיון טוב אסטרטגית, אבל כאילו אתם משוגעים. כאילו, תיאורטית זה רעיון טוב, אבל אתם לא נורמליים. ואז ככל
בפגישה השלישית הם אמרו טוב.
ככל שפרטנו את זה קדימה, ואמרנו, אבל תשמעו, נכון שאנחנו לא נורמליים, אבל כבר דיברתי עם המתחרה הזה, והוא, אם ניתן לו X מיליוני דולרים, הוא שלנו, הוא כבר איתנו. ודיברנו איתם, והם אחלה חברה, וככה וככה, פתאום הבינו שזה אשכרה יכול לקרות, והם היו on board, בסוף.
והסיפור הזה, אמרת שהתיירות לא חזרה להיות כמו שהיא הייתה לפני הקורונה. אני אומר פה שנייה, גם אפילו בזווית הצרכנית כמעט, כולנו כצרכנים רואים את זה, נכון, התורים בנתב"ג, אין מספיק טיסות, הכל השתגע, נראה שיש ימים שאין כלום, וימים שהכל צפוף מדי, בכל מה שקשור לטרנספורטיישן, גם אווירי וגם תחבורתי. מה קורה בעולם התיירות בעצם, בתקופה של פוסט קורונה? למה זה לא חוזר כמו שאתה טוען לעצמו?
אז זה חוזר ל-100% בחלק מהמקומות, בעולם המערבי זה כמעט חוזר ל-100%, אבל הרבה מהפעילות שלנו הייתה ועדיין היא באסיה. אסיה, הריקאברי שלה מתעכב, ועדיין מתעכב, א', בגלל סין, כי סין, כשכל העולם נפתח, סין המשיכה
לסגור.
וחלק גדול מהתיירים באסיה הם סינים. עכשיו, ברגע שהסינים לא באים, אז כל התשתיות של התיירות גם לא נפתחות, המלונות לא חוזרים לפעילות.
כי אין סיבה.
אין סיבה, אין טיסות, אז כל הריקאברי של אסיה הוא עדיין רחוק, לא רחוק בטירוף, אבל הוא עדיין לא הגיע לאיפה שהוא היה ב-2019.
ובמקומות אחרים חזרנו לרמות של הקורונה ומעבר לכך, אפשר לומר?
אני חושב שכן, זאת אומרת, זה תלוי את מי אתה, איזה נתון אתה מסתכל. רוב הנתונים מדברים על 90% ריקאברי ל-2019, אנחנו בשוק וגם כל החברות המתחרות רואות מספרים הרבה מעל, אבל כשאתה מסתכל על הנתונים הרשמיים של כמות תיירים וכולי, אז זה נראה שזה כמעט שם.
כמעט שם.
כן.
חלקנו, טוב, אז זה מעניין לראות מה קרה לחברה האנושית סביב תיירות וטיולים.
כן, כן.
פוסט-קורונה.
דברים השתנו, ולנו יש את הפרספקטיבה על איך אנחנו רואים את השינויים, ואנחנו גם צפינו, תוך כדי הקורונה, האמנו שיהיה הרבה יותר נטייה, לטיולים למקומות שהם יחסית פחות עמוסים והומים, מקומות טיפה יותר ייחודיים, שבאופן טבעי אנחנו הדרך להגיע אליהם.
יותר קשה להגיע אליהם, אין רכבת מסודרת, אומנית מסודרת, זו חברה מקומית של הסעות.
אגב, היום כשאתה חושב על השוק הזה, אנחנו תמיד אומרים, תראה, אנחנו קייק יכול להביא אותך עד נקודה מסוימת. אחרי הנקודה הזאת, אתה חייב משהו מהשירותים שאנחנו מוכרים, כי היום אנחנו עובדים ב-9,000 ערים. או יעדים, שזה המקומות הכי מדהימים בעולם, החל מהלונג ביי בווייטנאם, וברילות שבארגנטינה, וכל מיני איים ביוון וכולי, ורק ב-500 מהמקומות האלה יש גם שדה תעופה. אז זאת אומרת, רוב המקומות שאתה רוצה להגיע אליהם, בסוף אתה לא יכול להגיע אליהם בטיסה. עדיין בעולם. Okay, וזה כנראה יישאר ככה, כי לא הבנו שדה תעופה בכל עיר.
מעבורת או איזה עשה.
כן.
אני רוצה באמת שנייה אולי לגעת בחוויה של היוזר רגע, כדי להבין יותר טוב מה בדיוק קורה שם, ואז מתוך זה קצת להבין באמת איך אתם עובדים. אז אני היום משתמש שרוצה להגיע לאיזה יעד אקלקטי בברילוצ'ה, מה קורה בחוויה שלי מול בוקינג? אני פותח את הפלטפורמה, ואני רואה פשוט רשימה של ספקים כמו בבוקינג,
אז אני אתחיל מה
קורה, כמו בטלסקום.
אני אתחיל מה קרה לפני.
נהדר.
מה שקרה לפני שזה, אגב, אתה יודע, במקרה עשיתי את הדבר הזה עוד אחרי הצבא, אתה במלון, בבואנוס איירס, לצורך העניין, אתה רוצה להזמין כרטיס אוטובוס, אז או שאתה הולך לסוכן נסיעות שהוא ברחוב, והוא מתקשר לתחנת אוטובוס ואומר, אני צריך לעשות, לשמור כרטיס לגיא, או שאתה נוסע לתחנת אוטובוס בעצמך.
וקונה כרטיס?
וקונה כרטיס וחוזר, ויום אחרי זה נוסע, וככה אגב התחילה החברה, זאת אומרת, תכף אני אפשר לספר את זה, אבל זה, מחוויה כזאת, אמרתי, רגע, זה לא הגיוני שככה זה עובד. והיום אתה עושה גוגל, אתה מחפש how do I get from Buenos Aires to Bariloche, בסבירות גבוהה אתה תמצא אותי או אחד מהפלטפורמות
שלך,
פלטפורמות שלי, תיכנס, אתה תראה אופציות, תראה שיש אוטובוס לקצ'רי כזה, פול קאמה, אם אתה מכיר בארגנטינה, שאתה ישן בו ויש מלצר וזה מדהים, תראה שיש אוטובוס רגיל שאתה יכול לשבת בו כמו באוטובוס אגד, אם אתה מעדיף הוא יהיה הרבה יותר זול, אתה תראה שאולי שזה הסעה פרטית, שזה ון, אם אתה רוצה עם כל המשפחה שלך, ואתה טיפה יותר high-end traveler, ותבחר מה שאתה רוצה. ויש לך גם שקיפות בעצם להבין מה יש בשוק היום, כי תחבורה זה לא מוצר גנרי, זאת אומרת, טיסה היא טיסה כמעט בכל מקום בעולם. תחבורה, אוטובוס בארגנטינה, הוא לא נראה כמו אוטובוס בברזיל, והוא בטח לא נראה כמו אוטובוס בנפל, וגם בתוך מדינה אתה יכול...
והסוגים והמחירים.
סוגים ומחירים וחוויות שונות, וכשאתה לוקח אוטובוס או רכבת שהיא 8 שעות, אתה רוצה להבין מה אתה מקבל, אם אתה רוצה בכלל לנסוע בדבר הזה, בהמון המון רמות, גם ברמה של איך זה נראה ואיך זה מרגיש, וגם ברמה של, למשל, בטיחות אפילו. זה פיצ'ר עכשיו שסתם במקרה נזכרתי, הוספנו את זה עכשיו.
שהאוטובוס שלי לא נוסע על צוק במשך 20 שעות.
זה סוג אחד של בטיחות. דבר אחר שאנחנו השקנו עכשיו דווקא, זה בטיחות לנשים. זאת אומרת שבכל שירות שאנחנו מוכרים, אז אנחנו שולחים אחר כך ללקוחות review של does this feel safe for women? ואם אומרים כן, איזשהו אחוז, אז אנחנו מסמנים את זה בתור voted safe for women. שזה חשוב, זה גם משהו שנשים שמטיילות
לבד, כן.
בטח לבד, אבל גם לא לבד, זה מידע שחשוב להבין.
וואו, אוקיי, אז בעצם אני הייתי עושה את זה עד היום ידנית, היום אני רושם בפלטפורמה כמו מרקט פלייס שכולנו מדמיינים, עושה בוק, משלם דרככם ומגיע למקום, ויש אוטובוס מחכה, hopefully.
כן.
נכון? כן. איך אוספים את כל המידע על זה? אז זה עכשיו מוביל אותי לשאלה הזו. מה יש לכם פשוט אנשים מקומיים בכל מקום, כמו שאמרת, ב-27 מדינות, שולחים תחנה תחנה, ואומרים, איי, בוא אני אקח את הפרטים שלך, ואני אצלם את האוטובוס שלך ותעלה אותי לפלטפורמה? אני מניח שהם לא עושים את זה לבד. כן ולא.
כן ולא. זאת בחלק מהמקומות התשובה היא כן. הם הולכים ככה ואומרים, יאללה, כאילו... בוא, במקום שאנשים יבואו אליך ואין לך מושג כמה נושאים יש לך מחר, בוא תתחיל לעלות לפלטפורמה שלי, תקבל הזמנות מראש, וזה הצעה די פשוטה, הם מבינים את זה, כמו שמלונות עובדים ככה. במקומות אחרים יש תוכנות, לפעמים יש להם תוכנה, והם אומרים, בסדר, בוא תתחבר לתוכנה שלי. והתוכנה שלהם היא הרבה פעמים מסובכת, ולא עובדת בסקייל. ופתאום אם אני עכשיו יש לי 1,000 לקוחות שמחפשים אוטובוס בין בנקוק לצ'יאנג מאי בשעה, אז התוכנה שלהם תקרוס. כי הם לא בנויים לסקייל הזה, ואז אנחנו צריכים לבנות פנימית אצלנו את הטכנולוגיה שתדע
אז אתם מתממשקים בכל זאת, או שאתם אומרים לא תעברו אלינו?
קודם כל אנחנו אומרים תעברו אלינו, אבל הם לא תמיד ירצו. אז אם הם לא רוצים, אנחנו נתממשק אליהם.
כן, אז יש לכם, כאילו מה, אלפי, עשרות אלפי ממשקים שונים עם ספקים?
יש לנו מאות ממשקים שונים. וואו. יש לנו אלפי ממשקים שהם חצי אוטומטיים, שזה אומר, הספק אומר, תקשיבו, אוקיי, אתם רוצים לקנות ממני, למכור ללקוחות שלכם תחבורה, אני מקצה לכם שתי מקומות באוטובוס, אתם יכולים למכור שני כרטיסים בכל שעה, וזהו, ואז אני יודע, אז יש לי שתיים, מכרתי שתיים, נגמר. יש מקומות שאנחנו עושים דברים יותר עזועים, עדיין. רכבת בתאילנד, אי אפשר להזמין מראש, גם אי אפשר כל כך להזמין באשראי, כי יש להם כל מיני מגבלות. המון אנשים רוצים את זה, אמרנו מה נעשה? יושב בן אדם בתוך התחנת רכבת.
שלכם.
שלנו.
עובד בוקאווי.
כן.
כל פעם כשיש הזמנה, הולך קונה במזומן.
כן, אנחנו מוכרים ככה מאות אלפי דולרים בחודש. כי זה הדרך.
הבחור הזה, מה שנקרא, כדאי שהוא לא יתפטר מהעבודה שלו.
ואני לא מתפטר,
יש אחרים.
אז בסוף, ואז בא הלקוח שלנו, מגיע לתחנת רכבת, במקום ללכת לקנות את הכרטיס שלא תמיד יש כבר באותו זמן, אותו דוכן שלנו, נקרא זה one to go, זה מותג אחר שלנו, ומקבל את הכרטיס שלא עולה לרכבת.
שכבר נקנה מראש,
נקנה מראש וזה שם.
במזומן אחרי שהתקבלה הזמנה באינטרנט.
כן. וזה הקיצוני, זה המצב הקיצוני של השוק הזה, אבל גם את זה אנחנו פותרים בצורה מסוימת.
המעבר הזה לשים את הכל על דאטה בענן גורם לזה שאתם גם משנים את השוק, אתם עושים פתאום דיינמיק פרייסינג, יודעים לעשות כל מיני דברים מתוחכמים יותר, סליחה שאני לא יודע אם אני קופץ בראש או לא.
עוד לא, אנחנו נגיע לשם.
אתה אומר זה בוויז'ן.
כן, השוק הזה הוא לא מתוחכם כמו טיסות היום. טיסות, אתה תחפש טיסה היום, מחר המחיר שלה יהיה שונה.
נכון, תלוי בביקוש, בהיצע, יש להם סטטיסטיקות איך להפתם את זה.
כן, עכשיו היום תלך תחפש אוטובוס ב-25 בדצמבר, בקריסמס, מארגנטינה, מברילות של קורדובה או משהו.
נעלה אותו דבר כמו מחר.
כמו אם תעשה ב-24, וזה הכרטיס האחרון. אז אנחנו, חלק מהסיבה שאנחנו לוקחים את הדבר הזה, ואנחנו מעלים אותו על ענן ועל טכנולוגיה אחידה אחת, זה כדי שנוכל בעצם לעשות אופטימיזציה לסיפור הזה. ובתוך הדבר הזה, גם לשפר את ההיצע, זאת אומרת, במקום שהספק יגיד לי, תראה, יש שתי מקומות, אבל בפועל יש 20 מקומות, אבל אני לא יודע את זה. וגם כדי שנוכל לעזור לספקים עצמם, זאת אומרת, הם יכולים לעשות יותר כסף, הם יכולים להתרחב. נכון. היום אנחנו באים...
יכולים להתאים את המחיר, יכולים לעשות כל מיני מנגנונים שקורים בחברות תעופה של אוברבוקינג, נכון?
נכון, אוברבוקינג.
על כל שתי טיסות, סתם אני ממציא, אני לא מכיר את הנתונים, מברזים ל-X אנשים, אז אני מראש משריין יותר.
כן, כן, וגם אנחנו גם עוזרים להם להתרחב, זאת אומרת, בחלק מהמקרים אנחנו כבר יודעים לצפות את הביקוש שלנו, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד להם, בוא, קח X דולרים, תקנה עוד ון, אין לו כסף, הוא לא יכול ללכת
אז לה... אז אתה כבר ממש נותן גם אשראי לעסקים האלה?
בקטנה.
אבל לשם זה הולך.
זה לאט לאט.
אתה אומר, חכה, אל תשנה לי את החזון.
אנחנו מבינים שבשבוע של דבר אנחנו נגיע גם למקומות האלה. כי בעצם השוק הזה צריך המון המון משאבים. בין אם זה טכנולוגים, בין אם זה פיננסים, ובין אם זה באמת של, של, של לייצר להם דימנד.
כן.
ואנחנו מנסים לקחת את הכל ולהעלות את זה לדיגיטל בעזרת הכלים שיש לנו. זה המון דברים, אבל בסופו של דבר זה אותו חזון וזה אותו כיוון.
ואיך התגובות מהספקים?
תגובות מעולות, אתה יודע, תמיד שואלים אותנו, משקיעים שואלים אותנו, אתה יודע, משקיעים רגילים לשאלות של הסאס.
איך הלקוחות?
אז שואלים, איך הצ'רן של הספקים שלכם? אין צ'רן, אין דבר כזה. חברה תתחבר אלינו, תקבל 100 לקוחות בחודש, או תקבל לקוח אחד בחודש, זה אין פה דאונסייד בשבילם. אז הם בסופו של דבר נהנים, ויש איזושהי דינמיקה של אם הם באמת מוכרים הרבה בשבילנו, או אנחנו רוצים להרחיב את המחירות שלהם, אנחנו נעזור להם גם בעוד דרכים.
הם מבינים את גודל השינוי, מבינים שיש פה הזדמנות בעצם להשתמש בפלטפורמה דיגיטלית גם כדי להרחיב את העסק או לאפטם אותו?
כן, כן.
ולהתחיל להסתכל על דאטה?
כן, לגמרי. שוב, כמו כל שוק יש שחקנים שהם יותר מתוחכמים, שחקנים שפחות מתוחכמים. מי שמוביל ומרחיב את העסק שלו ורוצה לעשות יותר כסף בסוף, מבין לחלוטין את הסיפור הזה, וזה אני חושב רוב גדול של השוק.
אתה, מה שנקרא, מסתכל על הטרנדים, או שאתה גם מייצר אותם? אתה בא ואומר, אוקיי, אני לצורך העניין גם רואה שיש המון ביקוש לנסיעות ותחבורה במדינה כזו וכזו, אולי כדאי לבוא ולפנות לעוד חברות שבאמת, כמו שאמרת, יקנו עוד מכוניות ועוד מעבורות וכולי, או שאתה נותן לזה להיות כרגע בשלב הזה ברוב הזמן?
זה קורה לפעמים. זה קורה במקומות מסוימים שאנחנו רואים ביקוש לשירות מסוים ואין, אז אנחנו נלך לחברה מסוימת, נגיד להם, בואו תפתחו את הקו הזה מאלף לבית, מבטיחים לכם שיהיו לקוחות.
מהצד של היוזרים, נשמע, זה הרי בסוף מרקט פלייס, יש פה חצי אומנות, חצי מדע, נכון? להסתכל הרבה על דאטה, לייצר פאנלים, להביא יוזרים. איך בהתחלה כשהתחלתם, כשלא היה שוק, איך גרמתם לאנשים להבין שזה משהו, שאפשר באמת להיכנס לאיזה פלטפורמה כזו שהיא... one size fit all לתחבורה שהיא לא מוניות.
אז אני חושב שכאן יש proof of concept שהוא סופר קל, וקוראים לו גוגל.
נסתכל על הקוויריז של החיפוש.
אתה מסתכל על הקוויריז, ואתה שם שם, אתה זורק דברים לתוך הפלטפורמה הזאת, ואם אנשים מחפשים את זה, הם יגיעו אליך. וככה כמובן זה מתחיל, זאת אומרת, אתה שם משהו מאוד מאוד קטן, אתה מפרסם אותו בגוגל, אתה רואה את הקונברג'ן, זאת אומרת, אנשים לחצו על זה, 5% קנו, אתה אומר, אוקיי, יש פה מוצר שאנשים מתעניינים בו. והיום עדיין, זה עדיין ערוץ השיווק העיקרי שלנו.
גוגל.
גוגל, שאנחנו מתרחבים לכל מיני ערוצים נוספים, אבל בגדול, הערוץ לעולם הזה, זה הערוץ העיקרי.
כי אני מגיע לשם עם אינטנט.
כן, בעצם גם בוקינג, עד שהם נהיו מותג, שאתה באינטואיטיבית הולך אליהם, זה היה...
הפוש המרכזי.
זה היה הפוש המרכזי שלהם.
תגיד, כשהתחלתם את זה, היה ברור שיש פה שוק גדול, הזדמנות גדולה, שקיבלתם ריג'קטים, גם עם משקיעים ואולי גם לקוחות.
לי היה ברור, אבל כמובן שזה היה סופר קשה, זאת אומרת, אנחנו באנו עם מוצר שהוא לא, קודם כל טראבל הוא לא סופר פופולרי בארץ, מבחינת הון סיכון, היום טיפה יותר, אבל בטח לפני 5 שנים זה לא היה, לא היו המון חברות טראבל. קונסומר זה בכלל לא כזה חזק בישראל באופן יחסי, למרות שיש לנו את וויקס ויש את פייבר ו...
מנדי
זה סאס, כאילו,
נכון, חצי כזה, פרוסומר,
כן, אז אין המון VCs שמכירים e-commerce מאוד מאוד טוב, אז זה היה קשה, ואנחנו באנו ועוד התחלנו במדינות עולם שלישי, אז באנו ואמרנו עם איזשהו רעיון מוזר, אנחנו מוכרים אוטובוסים במדינות עולם שלישי, במרקט פלייס אונלייני, והכל המספר, הכל עובד, המספרים עובדים, אנחנו הכנסנו כסף, עוד לפני שגייסנו, הכנסנו הרבה כסף.
זה היה במכוון? זו הייתה המטרה?
כן, כן, כן. מה זה מכוון? התחלנו לרוץ, ומההתחלה עשינו כסף, ואז הבנו שאנחנו יכולים לתחזק, אתה יודע, היינו שני פאונדרים ושני עובדים, כאילו, זה לא שזה חברה ענקית, אבל עשינו כסף ויכולנו לשלם משכורות. אז הבנו זה אפשרי, ובאיזשהו שלב הבנו ש... שיש מתחרים קצת בשוק, ואם אנחנו לא נגייס כסף, אז כנראה שנצליח לרוץ בתור כזה לייפסטייל ביזנס כמה שנים, ובסוף מישהו יבוא ויאכל לנו את הארוחת בוקר. אז החלטנו ללכת למסלול הזה של הון סיכון ולצמוח הרבה הרבה יותר מהר והרבה יותר חזק.
היה לכם רקע בתור פאונדרים שאפשר לכם לעשות את כל ה... הרי יש פה הרבה ידע והכשרה גם בעולמות של אונליין מרקטינג, גם בעולמות של לבנות מוצר מרקט פלייסי שעובד. גם אמרת צריך את האנשים האלה שמסתובבים ואוספים את הספקים.
כן, אז בהתחלה...
חתיכת אופרציה.
כן, אז בהתחלה, אז באמת אני באתי מעולם של, של, של יזמות. הסטארט-אפ הקודם שלי היה סטארט-אפ של פרסום דיגיטלי. אז היה לי את הרקע לפחות לעשות לזה small scale כזה, proof of concept בצורה מוצלחת. אני על הדרך למדתי, אני לא למדתי תכנות בחיים שלי, אבל אני בגלל כל מיני אילוצים למדתי לפתח ככה על הדרך, אז גם את המוצר הראשוני אני עשיתי בעצמי. אז היה לי את הרקע לעשות את זה, ולגבי המחירות, לא היה לי רקע. אבל בהתחלה עשינו את זה ממש באימיילים, זאת אומרת שלחנו אימיילים לחברות תחבורה, תראו אנחנו פלטפורמה מדהימה שמוכרת כרטיסים מפה לשם, ואנחנו רוצים לשלוח לכם לקוחות, בא לכם לעבוד איתנו.
ואנשים הגיבו.
ואתה יודע.
חלקם.
חלקם, אחד לעשר, ענה לי, אמר לי, יאללה, מה אכפת לי? שלח לי לקוחות, אני אקבל אותם. וככה זה עבד בהתחלה.
ואתם באמת... משתמשים דרך גוגל, כאמור.
אתם משתמשים דרך גוגל, ואז שגייסנו כסף פעם ראשונה, שגייסנו באמת פריסיד של מיליון דולר, מאנג'לים, אז באמת פעם ראשונה טסנו לחול. עד אז לא פגשנו אותם ולא, ואז פתאום היה לנו כסף, אז אמרנו, טוב, בוא נעלה למטוס, נראה מי אנחנו עובדים בכלל, מי זה האנשים האלה. ואז טסנו למקומות והתחלנו לעשות את הפגישות והוספנו עוד...
איפה היה הלוקיישנים הראשונים?
הלוקיישן הראשון היה בפיליפינים, במנילה. אני הייתי בירח דבש, ורצינו להגיע ממנילה לטרסות אורז שיש מצפון למנילה, לא יודע אם אתה מכיר. כמובן שלא היה אפשר להזמין את הכרטיס, אני אמרתי, כאילו...
אין מצב.
אין מצב, אבל אפילו הקונסיירג' במלון אמר, אני לא יודע, הם לא עונים לי בתחנות אוטובוס. אז יצא שאני נסעתי לתחנת אוטובוס עם מונית, וזה מנילה, זה סיוט. קונה כרטיס ליום אחרי, חוזר למלון, מבזבז עוד יום במנילה שאין שם כל כך מה לעשות. הלך לך יום מהירח דבש, ואז חוזר, מגיע לתחנת אוטובוס, והתחנת אוטובוס מלאה בתיירים. כולם עשו אותו דבר, כי זה הדרך. ואז חזרתי לארץ, פניתי לאיזשהו סוכן מקומי, וחיפשתי עבודה באותו שלב, לא ידעתי מה הצעד הבא שלי. פניתי איזשהו סוכן מקומי, אמרתי לו, תקשיב, אני אשלח לך לקוחות, ואתה תלך ותקנה את הכרטיס האוטובוס בשבילי. וזה מה שהוא עשה.
הוא אמר כן?
הוא אמר כן, מה אכפת לי? סבבה. כי הוא גם ככה היה הולך פעם ביום לתחנת אוטובוס וקונה כרטיסים ללקוחות. והייתי שולח לו. בהתחלה שלחתי לו איזה 5 כרטיסים ביום, פתאום זה נהיה 20 כרטיסים ביום, ופתאום הוא ממלא את האוטובוס בלקוחות שאני שלחתי לו, והוא הולך, מצלם את הכרטיס, שולח לי באימייל, ואני שולח את זה ללקוח, בידנית, וזה אתר שבניתי בוויקס.
והלקוח הביא צילום של הכרטיס שלו.
כן, הביא צילום.
הרבה פרופשיונל סרוויס, הרבה עבודה ידנית מאחורי הקלעים.
מלא עבודה ידנית.
זה רק ליד אחד באתר אחד.
כן, היה תקוע לי בראש בהתחלה כשהתחלתי, אתה יודע, הרבה משקיעים אמרו לי, תשמע, זה אין, אתה לא יכול לעשות לזה סקייל. כאילו, זה ידני מדי.
בדיוק, זה שומעים את זה כל כך הרבה.
אבל אתה יודע מה, ואז אני לא זוכר מי זה בדיוק, ואני חושב שזה מישהו מ-Y Combinator שכתב את זה, שאמר, do things that don't scale.
נכון, פול גרם.
כן, ואמרתי, אוקיי, אז בואו נעשה דברים ש-don't scale, ואחרי זה נראה איך אנחנו עושים לזה scale.
עושים לזה מוצר. כן.
כן.
אז עשיתם את זה בעוד כמה יעדים? כמה יעדים עבדתם ככה? יש את הפלס פרספשן הזה, אני נתקל בכל כך הרבה יזמים שאומרים, בואו נבנה את כל הפלטפורמה, היא צריכה לעבוד פרפקט. ואז נבדוק את זה, לעומת הגישה הפוכה. שאומרת, אני אבדוק, אני אראה שזה עובד, ואני אביא רבניו.
אז אני התחלתי בפיליפינים, ואז אמרתי, סבבה, בפיליפינים, עובד. בואו ננסה וייטנאם. כאילו, אמרתי, יאללה, הנוי לכל מיני מקומות מסביב. בניתי עוד אתר וויקס.
חדש, אחר.
אחר. ומחרתי בגוגל וזה מחר.
מה כזה אתר, כאילו כל אתר הוא ממותג למקום ולזה.
כל אתר הוא עמוד נחיתה שיש בו בערך 100 מילים בפלוס מינוס וכפתור לפייפל. ואז אמרתי אוקיי, ועשיתי תאילנד, ואז אתה יודע, התחלתי לדבר עם אנשים והתחילו להגיד לי, זה קטע כזה של אסיה בטח. אמרתי, בוא ננסה, הלכתי לפירו. אמרתי, זכרתי, הייתי טיילתי בדרום אמריקה, בוא נראה איך מגיעים לקוסקו. מצאתי לסוכן, שם גם, מחר אותו דבר. ואני חושב באיזשהו שלב היה לנו משהו כמו 10 אתרים שונים, שמכרו כל מיני קווים בווייטנאם, בתאילנד, בפירו, ובשלב הזה כבר עשינו שהסכומים שהם יפים, יפים ב, 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 ביחס לפרויקט צד כזה.
שהתחיל. לקחתם עמלה מכל דבר כזה? מההתחלה?
כן, לקחנו עמלה מההתחלה.
זאת אומרת, מההתחלה אמרתם, אנחנו לא עושים את זה בחינם, אנחנו מביאים לך לקוחות לסוכן הזה, כן. תביא, לא יודע, 5-10% אחוז, מה הבנצ'מרק?
מה שקורה זה שהסוכן גם ככה משלם עמלה למישהו אחר. כי או שהוא ישלם עמלה למלון, ששלח לו את הלקוחות, או שהוא ישלם עמלה לסוכן נסיעות ברחוב.
אז מה זה משנה? אתה רק מחליף.
כן, אז הוא אומר לו, תן לי את העמלה שאתה נותן לסוכן נסיעות. זה בדרך כלל 10%, משהו כזה.
אוקיי.
ואז אני מחליט כמה אני רוצה עוד להוסיף על זה, אם אני רוצה או לא. אם אני רוצה למכור את זה בדיוק באותו מחיר, או שאני אומר לעצמי, תראה, בשביל כרטיס של 20-30 דולר, אז אני אגבה עוד דולר, עוד 2 דולר מהלקוח, ובשביל השירות, בשביל זה שזה באנגלית, וזה באינטרנט, אז כנראה זה לא יהיה אכפת לו כל כך. ואנחנו מגיעים לאיזשהו מרווח שהוא מכובד, ואפשר לעבוד איתו.
מעניין, ואת כל הדבר הזה עשיתם ב10 אתרים שונים, 10 יעדים שונים בעולם, מה שנקרא, הכנסות של עשרות אלפי דולרים, מאות אלפי דולרים?
כן, היינו בעשרות אלפי דולרים בחודש.
ואז אמרתם אנחנו הולכים לגייס פרסיד, או שזה כבר היה פרסיד?
בדיעבד היה פרסיד, אנחנו קראנו לזה סיד, אבל...
כאילו המיליון דולר, היום זה בין פרסיד לסיד, תלוי את מישהו.
כן, אז הלכנו לגייס והלכנו לאנג'לים, וקיבלנו המון המון דחיות, באמת, שוב, כמו כל, אני חושב, ונצ'ר, אני חושב שמי שלא קיבל, אתה יודע, 10 דחיות על כל כסף שהוא גייס, אז כנראה שהוא מספר לך סיפור.
כן.
קיבלנו המון המון דחיות, ובסוף הלכנו למשקיעים, הגענו למשקיעים שהגיעו מעולם הגיימינג, והם הסתכלו טיפה מזווית שונה.
הסתכלו על הפאנל.
הסתכלו על זה, אמרו, רגע, כמה אתה משקיע בשיווק? אוקיי, כמה יוצא לך רבניו בצד השני? אוקיי, יש פה מכונה שעושה כסף.
תגדיל.
זה אני מבין, בוא נגדיל את זה. וככה התגלגל ה...
אז האנג'לים הראשונים היו גיימינג פיפול.
כן, והם הביאו הרבה חברים שלהם, ובעצם גם היום, מי שהאנג'ל הראשון הוא עדיין אלעד קושניר, הוא עדיין בורד בחברה, ומעורב מאוד ב-day to day, ככה זה יצא לנו, יצא טוב. וזה היה, וככה התחלנו.
ומתי הבנתם שצריכים לעשות סבב יותר גדול? מה קרה באמת אחרי? מגייסים כסף, הרי זה כן קצת משנה את הדינמיקה. פתאום עכשיו צריך לעמוד במטריקות מסוימות, פתאום השעון נכון מתהפך, נכון? יש לנו עכשיו שנה, שנתיים להגיע ליעדים מסוימים לפני הגיוס הבא. איך זה באמת שינה את הדינמיקה של החברה?
אני חושב שזה הכריח אותנו לעצור רגע ולהגיד, לחשוב, רגע, לאן זה יכול להגיע? כאילו, מה זה? זה משהו nice to have, ש... אתה יודע, שמישהו, לא יודע מה, יקנו את זה בעוד שנתיים, או שזה יכול להיות פיצוץ וחברה של עשרות מיליארדי דולרים, שבוקינג.קום בסוף יוזכרו באותו המשפט איתנו. והסתכלנו על השוק, ואז אתה יודע, בשלבים האלה שאתה צריך להתחיל להסביר למשקיעים מה לזה אתה עושה, אז אתה אומר, רגע, בוא אני אחקור שנייה יותר לעומק בכלל איפה אני נמצא, ומה הגודל שוק והדברים האלה, כי עד אז זה הרבה מאוד אינטואיטיבי.
כן.
ואז אתה מבין, זה שוק שהוא שוק ענק, שוק של מעל 150 מיליארד דולר, שהוא אמנם בגודל שלו הוא רבע משוק המלונות, אוקיי, אבל רבע משוק המלונות זה שוק ענק, ואתה אומר, אוקיי, וכאן אין לזה פתרון, ואין לי, יש לי איזה מתחרה פה ומתחרה פה, אבל הם לא ענקים
עדיין. אין מרקט לידר, מה שנקרא, אין את האקוויבלנט של בוקינג.
אין את הגורילה עדיין שלקחה את השוק, ואתה אומר, אוקיי, אני יכול להיות הגורילה הזאת, אם אני אגדל מספיק מהר, וגם תוך כדי שאתה מתחיל לעשות רעש ומתחרים מתחילים לשים לב אליך, אז אתה פתאום מבין שרגע, אם אני לא אהיה מספיק חזק ולא יהיה לי איזה וורצ'סט כזה שאני יכול לבוא ולהיכנס למדינות בלי שיוכלו אותי, אז יכול להיות שאני לא אוכל לגדול מספיק מהר. זה דבר אחד. ודבר שני, כשיש לך פתאום טיפה כסף, אז אתה פתאום מבין מה זה לרוץ מהר. אתה פתאום מבין שאתה יכול, רגע, אם אני אשקיע פה טיפה משאבים ואני נמצא בן אדם שעובד במקסיקו עכשיו, אז וואו, אני יכול לפתוח את כל השוק המקסיקני עוד 3 חודשים.
כן, שכל מה שהוא צריך לעשות זה להגיע לתחנות אוטובוס ולקנות כרטיסים נגיד. כזה, זה לא עכשיו צוות R&D.
לא, זה לא צוות R&D, R&D זה R&D, אבל כן, ואז אתה מבין שאפשר לרוץ יותר מהר.
ועשיתם קונסולידציה לכל האתרים לאתר אחד, או השארתם אותם עדיין?
כן, זה היה הדבר הראשון שעשינו.
למה?
עשינו את זה, אני חושב...
למה לא לעשות מותג נפרד לכל גיאוגרפיה?
קודם כל עשינו את זה עוד לפני שגייסנו, כאילו באיזשהו שלב זה כבר היה, טכנית זה מסובך מדי היה. באיזשהו שלב גם, עכשיו כמה תשובות יש לסיפור הזה, היום אם אתה עושה את אותם אתרים שהם משוכפלים, אז בסוף גוגל באים אליך ואומרים לך,
בוא חביבי, ה-SEO שלך נדפק.
מולטי סרווינג נקרא, ואי אפשר לעבוד ככה. זה לעבוד על הלקוח כביכול. זה דבר עקרוני. עכשיו, דבר שני, גם היום כשמסתכל על שוק הטראבל, יש מולטי ברנד סטרטג'י. זאת אומרת, בוקינג עובדים עם בוקינג ועם קייק, ויש להם את אגודה, ויש להם את פרייסליין, ויש להם את הוטלס קומביינד, זה הכל בוקינג.
הכל של הקבוצה.
הכל של הקבוצה. אקספידיה זה אקספידיה והוטלס ואורביטס. יש להם עוד כמה אתרים. הדבר הזה הוא אסטרטגיה שעובדת מהמון המון סיבות. אתה תופס יותר נדלן בגוגל, בגדול.
אז למה לא? אז למה לאחד? אתה אומר, אחדנו.
אחדנו בשלב הראשוני, ואז קנינו מתחרים, וכשקנינו את המתחרים, לא אחדנו אותם.
אותם.
כן, okay. כי בהתחלה היינו יותר מדי קטנים בשביל להגיד, יש לנו 10 אתרים שבכל אתר יש עושה $500, זה לא...
כן, אבל אתה אומר שזה כבר מגיע למיליונים ועשרות מיליונים.
ברגע שיש לך איזשהו אסטים, כמו SEO assets, או brand assets, זאת אומרת, מכירים אותך באיזושהי רמה, affiliate, זאת אומרת, זה אסט מאוד חזק, בסוף יש איזשהו בלוגר ענק שמפנה אליך, אתה לא תחליף את האתר.
נכון.
אז ברגע שאתה מגיע לאיזשהו סקל שיש כבר אסטים שחבל להחליף, אז אין מה לאחד את זה.
אתה אומר, אם אתה כבר מקבל מאפילייטס טראפיק לאתרים האלה, אם הברנדים הם חזקים כי הם מקומיים ומכירים אותם מאותם מקומיים.
אגב, גם הרבה פעמים כשאתה, זה יותר נכון לעשות אתרים שונים לקהלים שונים. כי בעולם שלנו, אתה יודע, בסופו של דבר יש גם את המטיילים המקומיים, צורך העניין. אנשים לא רק תיירים מטיילים, גם אנשים שלא גרים בישראל נוסעים לפעמים 10-12 שעות באוטובוס לחופש, זה בהרבה מדינות זה מקובל.
כן.
אז גם הם תיירים שהם סוג אחר של תיירים, וגם להם צריך תיבה להתאים את הפאנל וכו'.
בהקשר באמת של תיירות, והזכרת את בוקינג, קייק, אקספידיה וכדומה, אתה מסתכל עליהם כמצפן לשוק, כתחרות פוטנציאל, מה מונע מהם? זה בטח שאלה ששואלים אותך. אם יפתחו מחר את הסקשן של טרנספורטיישן, אקספיריינס כזה, ואתה יודע.
הם שותפים שלנו קודם כל, הם שותפים.
זאת אומרת, הם אומרים לך, בוא, לקח את המלון, בוא, תראה איפה...
כן, אנחנו עובדים עם חלק מהם על שיתוף פעולה כזה. דבר שני, החברות האלה כבר גדולות מדי, בשביל לפתוח סגמנטים, וזה, אולי הם לא אומרים את זה בפומבי, אבל האמת היא שהם לא יכולים לפתוח תעשייה או ורטיקל או מוצר חדש, פשוט יותר מדי מסובך בחברה כזאת, לבוא ולהתחיל לבנות מאפס משהו. יהיה להם יותר זול ויותר קל לבוא ולקנות. בסופו של דבר, וזה מה שהם עושים היסטורית, אנחנו רואים את זה.
רכשו מתחרים שלכם?
עוד לא רכשו מתחרים שלנו, אבל רכשו בוורטיקלים אחרים. זאת אומרת, יש את העולם שנקרא activities. אוקיי, אז יש לך מלון, יש לך טיסה, אתה גם רוצה לעשות דברים בתוך העיר.
כמו ה-Airbnb experiences.
כן, בדיוק, food tours וסירת בננה באילת ולא יודע מה, אז גם את זה, זה עולם שהתפתח בחמש שנים האחרונות, וקנו, אז בוקינג קנו חברה, אקספידיה קנו חברה, טריפ אדוויזר קנו אחת.
והשאירו אותם כמו שהם ואמרו, תמשיכו להמיס בנון-סקלאבל וורק את כל הספקים.
כן, זה נהיה הולך ונהיה...
כי אנחנו לא יודעים לעשות את זה.
כן, זה פשוט לא... אין מצב שהם הלכו עכשיו והתחברו ל-8,000 חברות one by one. Airbnb כן בנו את ה-experiences שלהם לבד, אבל Airbnb הם עוד יותר היו עדיין סטארט-אפ כאילו במהות שלהם.
במנטליטי.
כן.
ותגיד, אתם כשאתם מסתכלים על זה, אז אתה בסוף אומר, אני רוצה לעמוד לצידם, מבחינתי רכישה מאוד גדולה לדרך עד מהתאים האלה, זה גם יכול להיות על השולחן.
תראה, ואני... אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על זה היום, אנחנו אומרים, אוקיי, אז החברה הכי גדולה בעולם המלונות, נגיד זה בוקינג, והיא שווה 80-90 מיליארד דולר, אז אם אנחנו בשוק שהוא רבע בגודל, אני יכול לקרוא חברה שתהיה שווה 15-20 מיליארד דולר, ולשם אני מכוון, וכשאנחנו באים היום ובונים שלנו, קצת עושים איזה עבודה על המיתוג שלנו היום, אנחנו באים ומסתכלים, בואו נראה איך אנחנו בונים מותג שהוא recognizable, שאפשר להתייחס אליו באותו משפט עם Airbnb ועם Booking. אז לשם אנחנו מכוונים. אם תבוא בדרך הזדמנות ויגידו לנו, תקשיבו, יאללה, כאילו, בואו תצטרפו אלינו, ובאותו נקודה המחיר יהיה משהו שהגיוני לכולם. אז אתה יודע, אף אחד לא יגיד לך לא. אבל אנחנו מכוונים ללכת עד הסוף.
לא, מערכת הכנות, מערכת הכנות. ובסוף השוק הזה הוא כזה שבאמת כולם עובדים עם כולם? סתם אני שואל, נגיד רכישה על ידי בוקינג כזה, זהו, אז כל האפיליאציה עם אתרים אחרים היא מפסיקה לעבוד וכדומה, כי הרי בסופו של דבר פתאום יש פה טראפיק בין מתחרים.
אז זה תלוי באבולוציה של השוק. אם אתה מסתכל על מלונות לפני 20 שנה או לפני 10 שנים, אז כל אחד היה עם המלאי שלו.
נכון, היום כולם משתפים.
היום כולם משתפים כולם, זאת אומרת בוקינג מוכר לאקספידיה, אקספידיה מוכר לבוקינג.
כן, נשאר לי קצת, תיקח.
כן, אז בעולם שלנו עדיין יש ערך מאוד מאוד גדול למלאי. זאת אומרת, אם אני הגעתי לחברה מסוימת שאף אחד אחר לא יודע למכור, אני לא אתן אותה לאף אחד אחר. עדיין. אני מעריך שעוד חמש...
אתה אומר, ככל שהשוק יתפתח...
ככל שהשוק יתפתח, כנראה שאני בסוף אפתח את זה גם למתחרים, ואז יהיה ערך מאוד מאוד גדול להמון דברים טכניים שאנחנו בונים היום. כמו שציינת, ה-yield management, היכולת ניבוי, זאת אומרת, היכולת לדעת, אם אני יודע שאני הולך למכור 30 מושבים מחר, או עוד חודש, אז אני קונה מראש את המלאי.
מחיר יותר טוב.
מחיר יותר טוב, וכל הדברים האלה.
כן, לדעת כמה מהמלאי שלך למכור למתחרה, וכמה לא.
ואנחנו רוצים להיות,
כשהשוק... מה שנקרא דאטה פליי, בסוף.
כשהשוק יהיה מספיק מפותח, אנחנו רוצים להיות כבר שם, במקום שיהיה לנו הרבה יותר דאטה, והרבה יותר יכולות טכניות, לנצח.
שמע, מאוד מעניין הסיפור הזה. ואתם שוקלים או שקלתם בסוף להיכנס לאזורים אחרים? אני לא יודע, תיירות זה עולם רחב. יש לכם את טרנספורטיישן, באמת אולי אקספיריינסס, אתם כבר שם, אתם עובדים, הרי המנגנון הזה של, אני עובד בפרופשיונל סרוויסס ואוסף מלא ספקים ושירותים קטנים, יודע לאסוף את המחיר ולאפשר לך לקנות, יודע להגיד, אתה יודע, יודע להביא טראפיק, זה יכול לעבוד בכל דבר.
כן, אז התשובה, אנחנו כל הזמן חושבים, כל הזמן זה עולה לנו בראש, וכל איזה חודש אנחנו קבלים אימייל מאיזשהו משקיע שאומר, וואי, תראו את החברה הזאת, הם צומחים ממש מהר.
הם עושים book away למשהו אחר.
זה יקרה באיזשהו שלב, אבל היום, אתה יודע, כבר היום, אומרים לנו, אנחנו מסובכים. זאת אומרת, יש לנו את האתרים שלנו, את ה-B2C, יש לנו כמה אתרים, יש לנו SaaS product, שהוא B2B.
שהוא לספקים.
שהוא לספקים. כבר היום אנחנו עושים בעצם שני דברים...
את כל המלאי, את כל ה-CRM וכו', ואמרת יש פרופשיונל סרוויסס, כל מיני נציגים שקונים כרטיסים, וכמה מאות אינטגרציות שונות ב-API או חצאי אוטומציות, למערכות של ספקים שונים.
בדיוק.
מורכב.
נכון, יש לנו כבר מלא קווי מוצר, שכבר משקיעים מסתכלים לנו ואומרים, וואו, כאילו, לא חשבתם להתמקד, ואנחנו אומרים, חשבנו על זה.
חשבנו, השוק לא חשב בשבילנו.
כן, הגענו למסקנה שככה זה יותר, זה מה שנכון לנו. אז אנחנו ניכנס בסוף כנראה לעוד ורטיקלים. לא יודע אם זה יהיה בשנה הקרובה.
יש תחומים אחרים שאתה מסתכל, אתה מרגיש בנוח שתף, דברים שאתם מסתכלים עליהם, experiences נגיד, סתם הזכרנו את זה, אז אחד מהם.
לא, תראה, אחד הדברים שאנחנו...
סיור יין, אוכל.
דברים שאנחנו כל הזמן חושבים עליהם, זה day tours, אוקיי? כי בסופו של דבר, הרבה רוב הסיבות שאנשים היום נוסעים לאנשהו,
זה לעשות
משהו, ואז לחזור לאיפה שהם היו, כי אתה נוסע לראות את הטרסות אורז, אתה רואה את הטרסות אורז, וזהו, חזרת
לה... זאת אומרת, אני כבר אסגור את כל הלופ.
אז אני כבר אסגור את כל הלופ, כי זה בתכלס המוצר התחליפי למה שאני
כן,
מוכר.
הוא משלים לבדוק.
כן, אז באיזשהו שלב, אני אומר, אולי ניתן גם את כל החבילה.
את כל הבנדל, מה
כן.
שנקרא. מה הכיוון קדימה? איך תראה החצי שנה, שנה הקרובה לכם, לתיירות, לבוקאווי בכלל?
לנו, אנחנו היום מפוקסים על ליצור את הפלטפורמה הטכנולוגית שמאחדת את המוצרים השונים שקנינו. אנחנו מפוקסים על גדילה, יש לנו חווים צמיחה שהיא נהדרת, בטח בשוק, בטח בעולם הטראבל, ככה שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו לסקל הזה, פתאום אתה מגיע למצבים שלא נתקלנו בהם, של, אתה יודע, בעיות סקל גם כוח אדם, גם בעיות סקל פתאום טכניות, שרתים, דברים וכולי, אז זה הפוקוס לנו בשנה הקרובה, וגם להיכנס לעוד כל מיני גיאוגרפיות, נכנסנו לאחרונה לאפריקה, כל מיני מדינות, מרוקו, מצרים, אתה יודע, היום אנשים נוסעים לסיני, כאילו.
כן.
אתה יודע, איך אתה...
מזמינים את דרככם, את המונית?
כן, איך אתה מזמין היום מונית? אתה חוצה את הגבול, אתה מחכה לאיזה אחד שיבוא ויחכה לכל, שיתמלא לו אבן ואז הוא ייסע. אתה יכול להזמין דרכי.
ואתה יודע מתי זה יהיה?
כן, אתה יודע מתי זה יהיה, אתה יודע גם זה חברה שהיא אמינה וכו'. אז יש המון המון יעדים גם באפריקה שעוד לא נגענו בהם. אירופה זה שוק שאנחנו לא עבדנו, לא עובדים בו עדיין.
אתה אומר זה יבשת שלמה ש...
זה יבשת, אנחנו לא נכנסנו לשם בעיקר בגלל תחרות, שם היה דווקא יש מתחרה די גדול, ואנחנו אמרנו לעצמנו כאילו, חבל ללכת ראש בראש כאילו מההתחלה, פשוט בוא ניקח את כל המקומות שהוא לא שם ונסגור אותם, ואז נחשוב איך אנחנו נכנסים בו.
ומתחרה איך קוראים לו? הוא לא חושב להגיע לאזורים אחרים?
חושב.
אתה אומר קניתם לו את התחרות.
קנינו לו הרבה מהתחרות, ואנחנו רואים שהוא פתאום, אתה יודע, אנחנו רואים שיש לו עובד באיזה מדינה שאנחנו עובדים, פתאום ראינו זה, מבינים שהוא לאט לאט גם מנסה.
זה סימן טוב.
כן.
אתה כיזם, מסתכל עכשיו על התקופה, אנחנו מדברים את ירידת השווקים כבר, וירידת המכפילים, וירידת השוואים, וירידת. והיה SVB, ויש קצת עניינים פוליטיים, לא משנה כרגע באיזה צד אתה, שהם בכל זאת משפיעים לפחות על השיח ועל הסנטימנט. לפי מה שאומרים, היה עכשיו כתבה שדווקא, לא יודע אם ראית, ישראל היום הוציאו, שהם לא הצליחו למצוא עדויות בשיחות עם עשרות משקיעים ישראלים, כאילו כולם מדברים על זה שבעקבות הרפורמה לא משקיעים, אף אחד לא אמר, הנה מקרה שקרה לי, אפילו לא באנונימיות, אני סתם בצד, הערת מסגרת, לא רוצה לדבר על זה דווקא, אני בא ואומר, אתה היום כיזם מול יזמים מתחילים, כן? שאני מניח שבאים אליך הרבה להתייעץ. מה, מנסים לגייס, מנסים להגיע לשוק, אתה מרגיש שיש שוני שיותר קשה עכשיו?
אז אני חייב להגיד לך, המצב הוא קשה מנטלית להרבה אנשים, ולא משנה, שוב, להתייחס לצדדים, זה לוקח המון...
המון קשב.
בנדוויף וקשב מהרבה סיבות.
אתם בחרתם להתייחס לזה בחברה לתוך הסוגיה, לתת להפגין, לא להפגין.
כן, וכו. אנחנו לקחנו, נקטנו עמדה בחברה באופן די חד משמעי. שוב, אנחנו אומרים, כל עובד יפעל לפי צו מצפונו, זה העמדה הרשמית של החברה, ולצערי, אתם יכולים להסכים עם זה או לא להסכים עם זה, אבל ככה אנחנו רואים את זה. ואנחנו חושבים שזה מספיק חשוב בשביל לנקוט עמדה.
לא היה חשש שחבר'ה שדווקא בעד הרפורמה ירגישו פתאום לא שייכים?
יש
אני
חשש.
נגיד מאוד חששתי, אני בתור משקיע, יש לנו פורטפוליו של 90 חברות, 150-160 יזמים, עכשיו האירוע הוא קצת מאחורינו, בסדר? בזמן ש... אבל אני מאוד חשש, אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, למה לא תגיד את דעתך, למה שלא תשתף את זה, בעד, נגד, לא משנה, כל אחד מעמדתו, ואמרתי, אני מעדיף פה, מה שנקרא זה קיים.
קודם כל, אני לא חושב שהאירוע מאחורינו.
הוא מעניין.
הוא בעיצומו.
הוא בעיצומו.
ויש פה איזה הפסקת פסח בעיקר, אני חושב, מה שקורה פה. אבל אני חושב שאני לא הייתי עושה את זה בשום סיטואציה אחרת שהייתי יכול לדמיין, ואני חושב שהאירוע שקרה הוא מספיק חשוב ומספיק מהותי בשביל שאנחנו כיזמים וגם כמשקיעים בעיניי ננקוט עמדה ונגיד מה שאנחנו חושבים, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו עלולים להסתכל אחורה עוד שנה ולשאול את עצמנו איפה, מה עשינו לעזאזל.
אז היה פה אירוע כאילו מבחינתך גם ניהולי, גם מנהיגותי, נשים בצד שניית הרפורמה, אתה היום מרגיש שבלי קשר יותר קשה, יותר קל לגייס, משהו השתנה בשוק, או שזה אולי גם קשור בעיניך?
אני חושב שברמה האישית שלי זה אירוע כזה סובייקטיבי מאוד, כי אנחנו באופן, אנחנו בטרנד חיובי, זאת אומרת, ביחס לכל החברות סאס בעולם, שהמכפילים שלהם התרסקו, ואז נורא קשה להם לגייס פתאום, אנחנו אף פעם לא היינו במצב מנופח, זאת אומרת, עברנו קורונה שבה היינו בככה, כאילו, ועכשיו אנחנו באבלואציה שהיא הגיונית.
ביחס להכנסות.
ביחס להכנסות שלנו. אנחנו בטרנד של צמיחה מדהימה, אז אנחנו מקבלים כל הזמן אינבאונד של משקיעים שאומרים מה קורה איתכם וכו'. אז אנחנו כאילו באיזשהו רנסנס כזה, אבל אנחנו משתדלים לא...
מה שנקרא, כי ניהלתם כלכלה נכונה גם בתקופות הנפוחות יותר של התעשייה.
כן, נכון.
אבל בתחילה, חבר'ה בהתחלה...
בהתחלה בטוח יותר קשה. תראה, גם היום שהיום...
אתה מרגיש שיש איזה אתה שמשקיעים עוצרים?
הוא, משקיעים. אנחנו מדברים עם משקיעים, כן, באים אלינו משקיעים, אומרים לנו, וואלה, רוצים להשקיע בכם עכשיו א', ב', ג', ואני אומר, אוקיי, זה התנאים, זה המחיר, אם אתה רוצה, רוצה, לא רוצה, לא רוצה. אנחנו באיזשהו, יש לנו את הפריבילגיה בשלב הזה של החיים שלנו להיות סלקטיביים.
כן.
ואתה רואה שיושבים על הגדר, זאת אומרת, משקיעים יושבים על הגדר, זאת אומרת, אומרים, אוקיי, כאילו, בוא נחכה, נראה לאן השוק הולך, נראה מה קורה עם החברה, אתה ממשיכה לצמוח, לא ממשיכה לצמוח, זה לא שאין את הטירוף שהיה פעם, זאת אומרת, של... שבאמת היית נכנס לתהליך ואתה אומר, טוב, אם אני לא מקבל טרם שיתוך שבועיים, אז כאילו, מה אתה מבזבז לי את הזמן?
כן, כן, כן.
זה לא שם.
אתה היום מייעץ הרבה ליזמים, בעולמות של טראבל, בעולמות של מרקטינג, באיזה עולמות כאילו אתה פוגש?
אני לא מייעץ כל כך, כשפונים אליי בפרטים, שאלות ספציפיות, אני שמח כאילו לענות, ואני משתדל ממש לעזור, כמו שעזרו לי בעבר.
מה השאלה ששואלים הכי הרבה? איך זה לעבוד עם קרן א', איך זה להקים מיזם בטראבל?
הרבה מבקשים חיבורים, זה בעיקר מה שהם מבקשים, שאני אגיד לך, אני חייב לך, אני כאילו זוכר לטובה המון אנשים ספציפיים, שכשהייתי באמת פאג, נקרא לזה.
כמו שברקוני אומר.
כן, זה, לא ידעתי כך מה אני עושה, ואתה יודע, והם באמת לקחו את הזמן, וחייסו לי חיבורים, ונתנו לי עצות, וכולי, אז אני משתדל לעזור למי שאני יכול. הרבה פעמים אתה מקבל כל מיני בקשות, שאתה מבין הבקשה עצמה לא רלוונטית, שבא מישהו שעושה משהו שהוא מאוד רחוק ממה שאתה עושה, ואומר לך, בוא תייעץ לי, מהניסיון שלך, אתה אומר, אני בכיף אחי, אבל אני באמת לא מבין מה אתה עושה, אז כאילו חבל לך, אני יכול לחבר אותך למישהו אחר אם אתה רוצה.
כן.
אז אם פונים אליי, אני משתדל, אבל גם אין לי, אתה יודע, אנחנו, אין לי באמת, אתה יודע, קפסתי להיות יועץ כזה פול טיים היום.
אתה חושב שיש סיבה שעדיין משקיעים ישראלים, כמו שאמרת, מתעסקים פחות בטראבל, מתעסקים פחות בקונסומר, להוציא עולמות של גיימינג ואתה יודע, וכזה advertisement tech?
אני חושב שזה עולם שונה, העולם מושגים הוא מאוד מאוד שונה, זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים מגיעים למשקיעים ששואלים אותנו את השאלות של הסאס, מה ה-ARR שלכם? אני אומר, אין לי ARR, זה לא ARR, אז הם לא מכירים את העולם הזה.
כן, לא מוכר מנויים.
כן, זה לא ARR, זה revenue, אבל זה שונה, והצמיחה שלו שונה, והטרנדים שלו שונים, וה-KPI שאתה מסתכל עליהם צריכים להיות שונים, ומשקיעים צריכים להכיר את זה, זאת אומרת, אני חושב שכשיהיו, הצלחות מאוד גדולות בעולם של טראבל, אז יהיה הרבה יותר משקיעים שיכנסו לזה בארץ. אז אתה רואה היום את טריפ אקשן, שהם יחסית ישראלים, וטראבל פרק, יש להם סוג של ישראליות כזאת, אז פתאום הדברים האלה יותר מוכרים, ויותר נכנסים לפאנל.
למיינסטרים, כן.
למיינסטרים, כן.
כן, לגמרי, ואני חושב שבאמת ככל גם שהתעשייה מתפתחת, יש יציאה... בוא נקרא לזה מהפרדיגמות הקבועות של באיזה סוגי חברות ובאיזה סוגי תחומים, ואולי אפילו באיזה סוגי יזמים אנחנו רוצים להשקיע. נועם, ככה איזה מילה לסיום, משהו שלא דיברנו עליו, שאתה רוצה להגיד?
שמע, אני מקווה שאנחנו נשב פה עוד, לא יודע מה, הפעם הבאה שאתה תזמין אותי, ונוכל להסתכל על תקופה הזאת אחורה ולהגיד, עברנו את זה והיה היה קשה והיה טוב. מקווה שאני יכול לספר לך על הצמיחה שלנו עוד כמה חודשים, אבל היה מדהים להיות פה, מאוד מעניין לדבר.
תודה רבה.
ותודה שזמנת.
היה מדהים שבאת, ובאמת מקווה שבפעם הבאה תוכל להגיד זוכר, שדיברנו על זה שאנחנו רבע משוק המלונות. אז הנה ההוכחה. אז נועם, תודה.
תודה לך.
חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק יעשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי. או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.